אז חל המועד היום, ואני מתגעגע לכולכם, אני מתגעגע להמונים, שזה עשרות שנים אני רגיל לראות בכל יום, פעמיים או שלוש פעמים ביום, המונים שגודשים את בתי המדרשות, ובאים להשתשע בדברי תורה. אבל מה נעשה? השנה יש לנו פסח שונה, ברוך השם צריך להודות לקודש ברוך הוא שיש בידינו להרביץ תורה, תוך כדי שימוש באמצעים טכנולוגיים שלא שערום אבותינו. אז ברוך השם, גם כאשר אנחנו יושבים בבית, איש איש בביתו, איש תחס גפנוי, איש תחס תאינוסוי, כל אחד צפון בחדר שלו, ובכל זאת בידינו להגלו תורה ולהדירו ולהרביץ תורה ברבים. חל המועד כתוב בירושלמי, מועד קוטן, דף טס עומד עליו בירושלמי. כלום אוסרו מלוכה, אלא כדי שיהיו אוכלן ושויסן ויגיים בתוירו. והתויסס מביאים את הירושלמי במסכת חגי ידף יוד חס עומד אלף. והתויסס רוצים להוכיח מן הירושלמי, שלא כפי שמשמע מפשטס הגמור בבבלי, שמלכס חל המועד אסורה מן התוירו, בדברי ירושלמי משמע, כלום אוסרו מלוכה, אלא כדי שיהיו אוכלם ושויסן ויגיים בתוירו. אבל מכל מקום, חל המועד זה זמן שצריך להתייגע בתוירו. והרבה פעמים אני מצטט את מה שכתוב בפלא יועץ. פלא יועץ בערך חול המועד, כתוב בפלא יועץ, הוא מפרש את הפסוק, כי אקח מועד, אני מישורם אשפויד, שהקודש ברוך הוא לוקח את ימי המועד. והוא שופט את האדם בכל השנה כולה לפי מה הם עושים בימי המועד, לעשות מקטרג שכל השנה כולה בני ישראל אינם יגעים בתורה כל צורכם, והקודש ברוך הוא אומר, הבה נראה מה הם עושים בימי המועד, כאשר אינם תרודים על המחיה ועל הכלכלה, אינם תרודים בפרנסתם, מה הם עושים בימים ההם? והקודש ברוך הוא שופט אותנו לכל השנה לפי מה שעושים בימי המועד, והוא שכתוב, כי אקח מועד, אני מישורם אשפויד. אז בכל המועד הזה אנחנו פחות עסוקים מאשר בשאר השנים, וגם אלה שמכל סיבה שהיא עובדים בחל המועד, השנה ספונים בביתם והקודש ברוך הוא שופט אותנו, ולכן אשרינו מה תועיף חלקנו, שגם בימים הטרופים הללו אנחנו מתקבצים בבית הכנסת ובבית המדרש, שבבית, בית הכנסת ובית המדרש שבבית של כל אחד, ואנחנו משתרשים בדברי תורה. אז אנחנו תמיד בחל המועד עוסקים בסוגיות כלליות. לא רק סוגיה אחת ספציפית, אני מעדיף לעסוק בסוגיות שרבים מהתלמיד החכמים שיכלו להנות מהשיעור ולבנות אותה ולהיבנות ממנה בסוגיות רבות ממרחבי ש"ס. כך נעשה גם היום, אבל אנחנו בכל זאת עוסקים בעניין הדיומה, ובכל זאת עוסקים עדיין בסוגיות של הקורונה, משום שעדיין אנחנו עוסקים בסוגיות הללו. אז נשאלתי על ידי הרבה אנשים, אחד התסמינים של חולי הקורונה, זה שאינם מרגישים טעם באוכל, והמון אנשים שאלו בערב פסח, אנשים שלא עלינו חלו בקורונה, רבים מהם החלימו שהקודש ברוך ישלח רפואה שלמה לכולם, כאשר אין אדם מרגיש טעם במשהו אחר, מה עושים עם מצה ומורר? האם אפשר לברך על המצה ועל המורר, גם ביחס המצווה וגם ביחס הנהנן? וזו השאלה שבה אנחנו נעסוק היום, והדברים כמובן יש להם משמעות בסוגיות רבות, במרחבי הש"ס וההלכה. אז לגבי מחולת הסורויס, אנחנו מוצאים סוגיות שונות, שלא בכל אכילה אדם עובר על איסור דאורייתא. במחולת הסורויס יש לנו כמה וכמה סוגיות, מקצתם נשנו גם לגבי אכילה של מצווה. האוכל שלא כדרך אכילה, סוגיה גדולה ועצומה במסכת פסוחים, דף חוב ד', מישהו אוכל במחולת הסורויס שלא כדרך אכילה, איננו עובר באיסור דאורייתא. יש איסור רבנן, כמבואו בדברי הגמרא שם, אבל אין איסור דאורייתא. והרמב״ם נותן כמה דוגמאות בפרק י' ד' מהמחול הססוריס. מה נחשב שלא כדרך אכילה? אוכל חלב חי, אם חסה חלב וגמו יד שתהי גרוינוי נכווי סיימנו, עירב בידו ואמר. שלוש אפשרויות, הצד השווה שבכולם, אין אדם נהנה ממה שהוא אוכל, לכאורה צער לו. אז להלוך על המייס הדנתי במקום אחר, לא נעריך בפרט הזה היום, שלדעתי גם אם הוא לא מצטער באכילתו, די בכך שהוא איננו נהנה, וזה כבר נחשב שלא כדרך אכיל לקח משמע מדברי הרמב״ם פרק ה', מיסודי התורה, כל שאין הכרח נהנה ממנו. אבל על כל פנים, מי שאוכל שלא כדרך אכילה, איננו עובר ביסודי אורייסא. מי שאוכל אוכל שהתקלקל, אינו ראוי לגר, סוגיה אחרת, סוגיה זו מקורה בעביד אזור הדף סמכס, איננו עובר ביסודי אורייסא. שלא כדרך אכילה לגב אכילה סמיץ איזה מחלויקס באחרוינם. התוירס חיים, חולין דף קוף חוף, סבור שהדין שלא כדרך אכילה נאמר אך ורק במקור הססור לסבר באכילה של המצווה, אין בזה קפידה. ומי שאוכל אכילה סמיץ שלא כדרך אכילה, יוצא יודי חוי ועשוי. הנוידה ביהודה, מדור את עניון היורד הישם אל למדהי, מביא את דבריו ודוחה אותם. לשיט הסנוידה ביהודה אין לחלק בין אכילה סמיץ של המחול הססוריס. דין זה כדין זה. בספרים שלי בכמה מקורות כתבתי, שבדי ברור בעיניי שצודק הנוידה ביהודה. בדברי חסם סויף אנחנו מוצאים סתירה בהלכה הזו. הגוס חסם סויף בשכנו אחורך עם תוף עין גמל, כותב בפשטס שלא כדרך אכילה לא יוצאים ידי חוי וסמיצווה. ומשום כך הוא דוחה את החומר של החבסדס. שאומר שכאשר אוכלים טעמכם, אסור לפורר את האחרין, את הטעמכם, ואחסם סויף חושש, אם הוא לא מחורר, וזה כל כך חריף, זה שלא כדרך הכי לשם איננו יוצא כלל ידי חוי ועשוי. בחידוש הסוגיה של אחסם סויף, הוא הולך בדרכו של התורס חיים, והוא אומר לגבי אכילס מצווה אין קפדה, מכל מקום, לדידי, פשוט כדברי הנוידה ביהודה. אם חז"ל אמרו שלא כדרך אכילה, לא נחשב אכילה, ומן הסברה אמרו כן, לא מגזרס הכוסף, אז אין לחלק בין אכילה של מצווה לאכילה של איסור. אכילה גסה, זה לא ממש שלא כדרך אכילה, זה גדר אחר. אבל אדם שכבר סוויה, והוא בכל זאת אוכל אכילה גסה, יום פה יום את בייס, או איך לאכילה גסה ביום הכיפורים, איננו חייב. מה לגבי אכילה סמיצווה? זה גם הוא המפורשת, יבוא מסמם עמוד א'. שם יוצא, שבדיעבד יוצא ידי חריבוסה, אבל התויסס במקום. לא רק שם, במקומות רבים, בו וכמה קובזי נוזי דף חוב גמל, מקורות רבים בשעס, וגם ביבוא מסקפי שציינתי, התויסס מחכים, שיש שני אופנים באכילה גסה. מי שכבר סוויה ולא בא לו לאכול, איננו אוכל את היבוין, זה לא מצטמן המובחר, אבל בכל זאת יוציא ידי חייב ועשוי. אבל מי שכל כך סוויה עד שהוא קץ במאכל, והמאכל דוחה אותו, אפילו בדיעבד, לא יוציא ידי חייב ועשוי. הרי לן שבדין הזה, להדיה כתוב בגמורה, דין אכילס מצווה, כדין מחול הססוריס, ואכילה גסה לא יוצא ידי חבוסוי. הרמות תוף עין ווב סעיף א', לגבי אפיקוימן. מצד אחד אפיקוימן נחל על הסויבה. אומר הרמות, אבל צריך להיזהר ולהישמר, לא לאכול אפיקוימן אכילה גסה. והמשנה ברורה שם במקום, בעקבות דברי הראשונים, דברי התויסס וכמה מקומות בשעס המשנה ברורה מסביר, אם הוא לא נגעל מן המצה של האפיקוימן, יוצא ידי חבוסוי, אלא שזה לא מצה מן המובחר, אבל אם הוא כל כך יהיה סוויה, אחרי המצה והמורר והכוירך והשולחן עורך, עד שיהיה קץ במאכל, אפילו בדיעבד לא יוצא ידי חבוסוי. הרי שדיברנו על מאכל שאיננו ראוי, דיברנו על שלא כדרך אכילה, דיברנו על אכילה גסה, סוגיה נוספת, פסוחים, کوفتس و آمود بیز کار خوی بسیو آدم شکرخ ات مصد او ات مارر بسیو و بلا لا یاتسو یه دی خوی واسوی הוא לקח אוכל, ואוכל ראוי, ראוי ומשובח. אבל הוא קרח את האוכל בסיב, שאיננו מאכל, איננו ראוי למאכל, לא יוציא ידי חבוסוי. לא מצינו סוגיה זו לקבל מאכול הססוריס. אבל אם בשאר ההלכות לומדים אכילס מצווה ממאכול הססוריס, כאן אפשר ללמוד מאכול הססוריס מאכילס מצווה, כך נראה לי פשוט. כוח בסיב לא יוציא ידי חבוסוי, לא במצה, ולא במורר. הרשב"ם כותב, כזורק אבן לחימס. הר"ן כותב, שלא כדרך אכילה. אני חושב שאפשר שגם כוונס הרשב"ם ככוונס הר"ן, ואפשר שכוונס הר"ן כפשטס כוונס הרשב"ם. אין הכרח מנה לשונות, לא לכאן ולא לכאן. הרבה פעמים אני מספר מלסה דבדיחותא, זה לא מצד דבדיחות, זה מייסה שהיו, אבל אני מספר את זה כאשר אני עושה ללמד את תלמידיי, כמה צריך להיות זהירים בדקדוקי לשוינס, של הגמורה או של הרשוינים. כי היום בעולם הישיב מדגישים לדעתי באופן מוגזם דקדוקי לשוינס, ובדרך כלל כשאני מחדש מהלכם, או סברות מחודשות, או דרכי הוונם, אני מעדיף לבסס את הדברים או על הלכס פסיקתא, על הלכה, או על שקלא וטריא, על המקשן והטרצן, ולא על דקדוק הלשוינס. אז לפני המון שנים עמדתי בחדרו של מורי ורבי, של הרב הקדוש, הגאון הקודש מצאנז, בעל דברי יציב. והוא כתב אז תשובה בקשר אדם שצריך לחול ביום הכיפורים, ולא מאכל, אלא היה לו בעיה בלב, ואמרו לו הרופאים כאשר הוא מרגיש כאב בחזה, הוא צריך לקחת סוכר. והאדמור שהיה גם גאון עוצום מגדוי לאדור, מחשוב יפויסקים שבדור, כתב תשובה והוא הסתפק האם עדיף לפסול את הסוכר עם מה שהוא מר, כדי שיש לו כדרך אכילה, או שמה לחשור 13 שעה דסעריה, שביום הכיפור אם יש חיוב ואיסו דיורייסה גם שלו כדרך אכילה, אז אולי עדיף להכניס את הסוכר לקפסולה. ואז הוא פלפל, כשמכניסים את הסוכר לקפסולה, אולי זה כמו כוחי בסיב. אז עמד שם ראש השיב וחשוב בחדר תלמד חוכם עצום, והוא אמר שיש לו ראייה מהרשב"ם שכוחי בסיב זה פחות משלו כדרך אכילה, זה כלום, שהרי הרשב"ם כותב זורק אבן לחימס. ואני אמרתי שאם הדיוק הזה מהרשב"ם הוא דיוק נכון, ולכוילה זה דיוק נכון, זורק אבן לחימס. יש לי לחדש חידוש עצום בדין האכילה ביום הכיפורים, שיום הכיפורים אחר הצהריים, החצוס ואילך מותר לאכול. מה זאת אומרת? כי הגמור בשבת דף י' בייז, מדברת בשבחה של פס שחרס, והגמור אומרת שאו ראשונה, שאו שנייה, שאו שלישיס, אחרי שאו שישיס, מקרן ואילך, כזורק אבן לחימס. ואם הלשון זורק אבן לחימס, שזה בכלל לא אכילה, אפילו פחות משלו כדי אכילה, חידוש מעניין. ומכיוון שזה הבל הבולים, זה רק בא להדגיש כמה זהירים צריכים להיות בדקדוק לשיינס. ולכן אני אומר, הרשב"ם כותב זורק אבן לחימס, אבל זה לא הגדרה הלכתית, אפשר שכמו לסולם שלו כדי אכילה. מאידך, מצינו הרבה מקומות בש"ס ובלשיינים שלו כדי אכילה, כאשר הכוונה לאו דווקא להלכה שלמדנו בפסוכים חוב ד' שלו כדי אכילה, אלא שזה שאין בזה חיוב, זה לא נחשב אכילה. אבל מכל מקום, אלה ההלכות הקבועות שמצינו בש"ס, שבין במאכול הססוריס ובין באכילס מצווה, האדם צריך לאכול אכילה כדרכו, אכילה שיש בה כדי להנות את האדם, ולכן ארבעת ההלכות שהבאנו, אף על פי שכל אחד הלכה בפני עצמה, ואין ללמוד זה מזה, אבל הצד השובש שבהם, שאין בהם גדר אכילו, לא באיסור ולא במצווה. ויש לעיין בשאלה דידן, האוכל שהוא אוכל הוא אוכל ראוי, הוא אוכל את זה כדרכם של בני אדם, לא קרח בסיב, צדק אוכל לסוי ונפשוי, הוא רעב, אבל הוא לא מרגיש טעם. ואני הזדהיתי ברור ופשוט שזה נחשב כאכילה לכל דבר. בין במחול הססורייס ובין באכילה של מצו. הוא לא מרגיש טעם כי הוא חולה, אבל זו אכילה גמורה. אז במנחסו של שרלס צ'וביס, אני חושב חלק בייז, כתבתי עריכות לגבי ברכס הנהנן, ועוד מעט נגיע לברכס הנהנן. אבל כתבתי שכאשר אדם אוכל, בדרך שראוי להנות ממנו, אף על פי שבאופן מקרי הוא לא נהנה, זה נחשב אכילה לכל דבר. כך גם בנידון דידן. אדם צריך לאכול, הוא רעב, האוכל ראוי, הוא אוכל את זה כדרכם של בני אדם, אף על פי שהוא לא מרגיש טעם, הוא יוצא ידי חויבו עשוי, אבל רק במצה, אולי לא במורה. יש הלכה לגבי אכילס מצה, מי שבישל את המצה, אחר כך אכל איננו יוצא ידי חויבו עשוי. לא משום שזה שרויו, זה חומרה של חסידים, חומרה חשובה. אבל לא יצא ידי חויבו עשוי כי בוטל טעם מצה. אבל זה רק משום שהוא בישל. וכך מבוא בסימן טוב סמך אלף סעיף דלת בשולחן אורך. כי החפצה כבר אין בו טעם מצה, ולכן זה לא מצה שאפשר לצא ישראל ידי חויבו עשוי. אבל מצד שני, בגמורה שציינתי, סוכם קופתא סבוב ועומד בייס כתוב, בולה מצה יוצא, בולה מורר לא יוצא. כאשר אדם בולע ואיננו לועס, הוא לא מרגיש את הטעם של האוכל. במצה יוצא, במורר לא. למה במורר לא? מסביר הרשב"ם. באוכל קופי דרחמונה למרר פיו שלו אוכל. הרי לנו שבמורר יש חפדה להרגיש את המרירות. זה כל הזכר, זה כל העניין. אבל במצה אין קפדה, אין קפדה להרגיש את הטעם. צריך לאכול כדרך אכילה. אבל אין קפדה אם הוא הרגיש טעם או לא. אז במנחסו של בכמה מקומות דנתי, בעיקר מנחסו של מועדים חלק ג' שיצא לאור ממש לפני פסח לשמחתי הגדולה, ובסימן י' יש אריכות גדולה, בהלכס מורויר. ואני הבאתי מצוף מספניך שאומר שכל הדין הזה בו למור לא יוצא זה רק מדרבנן. אבל ידידי פשיטה לי, וכך מבוא מלושן על השבם, באוכי קופי דרחמונה. אז אמרתי לפני 5 דקות, שצריך להיות זהיר כשמתקליקים לשוינס, אבל זה לשון ברור כשמש. דקדוקים כאלה ודאי נכונים. באוכי קופי דרחמונה כותב הרשבם, ודאי שזה דין דיורייסר. ולכן במורר מסוכני אם הוא יוצא. מצד אחד כתבתי באותו סימן, מנחסו של מועדים ג' סימן י' לגבי חסה, לגבי הטענה של החזון איש, שחסה בעצם זה לא מר, זה מתוק. ופלפלתי בריחות ואמרתי וכתבתי שם, אולי אקפדה לכל מורר ולהרגיש את הטעם. איזה טעם הוא מרגיש שכבר לא בידו? חסה זה מורר, אבל הוא צריך להרגיש את הטעם. אבל בעיקר המסכונה שלי באותו סימן הוא שלעולם חסה יש בה טעם מרור. זה הטעם הבסיסי של החסה. וכשחזל אמרו תחילו סוי מוסק וסוי פמר, אין הכוונה מוסק ממש. וכך כותב הלבוש והבאתי עוד מקורות בעניין. מכל מוקוים, יש להסתפק לגבי מורר. מצד אחד, אפשר לומר בוא למורר, הוא אכל בדרך שאיננה ראויה להרגוש את הטעם, ולכן לא יוצא. בבליעה ללא רעיסה לא מרגישים טעם, ולכן יש רעיס, יש חסורן באופן או אכילה, אבל אדם שאוכל כדרכו, אין שום מחמת חולי, הוא לא מרגיש טעם, יכול להיות שיוצא. אבל אני יותר נוטה לומר שלגבי מורה לא יוצא, כי צריך להרגיש טעם באוכל קופי דרחמונה. מכל מקום מדי סופק לא יצאנו, וסופק ברוכס לא אוכל, ולכן פסקתי. על המס אפשר לברך, על המורר, כדאי לאכול בלי ברכה מסוכני, אם באופן הזה יוצא ידי חוי ושמורה, ולכן עדיף לאכול בלי ברכה. בתקווה ש... יש מי שיוציא אותו ידי חובתו, אף על פי שחולי קורונה אמורים להיות בבידוד, אבל רוב החולים, ברוך השם, אינם מאושפזים בבתי חולים, והם יכולים להיות בבית, ורבים החולים במחלה הזו שכן מרגישים טעם, אז אם יש עוד בני משפחה שחולים ומרגישים טעם, הם יכולים להוציא אותו ידי חובתו. גם אם שאר בני הבית בריאים, אז צריך להיות בבידוד, צריך לשמור המרחק, כפי הכללים, אבל עדיין אפשר שהוא ישמע את הברוכה מאחד מבני הבית שכן מרגיש טעם, ואז הוא יוכל לצייס ידי חובה ליודוי, אבל לא יברך בעצמו. עכשיו אנחנו עוברים בקצרה בביחס הנהנים. ומה הדין במי שמחמת חולי איננו מרגיש טעם? ויש אנשים מלידה, לא כל כך שכיח מלידה, בדרך כלל זה גם מחמת חולי, איבדו את תחושתם לכל ימי חייהם. לגבי חולי הקורונה זה רק בתקווה שיבריאו במהרה רק לזמן קצר. אז מה הדין מי שלא מרגיש טעם, מחמת חולי לגבי ברכס הנהנן? אז קצת מקורות לגבי ברכס הנהנן. הזכרתי שבמחסו של חלק בי זה שאלה סצ'ובס, כתבתי הנחה מאוד יסודית. מי שאוכל כדרך אכילה, אוכל ראוי, והוא מרגיש טעם, אלא שלא נהנה, חייב לברך. והמציאות הזו לא רחוקה, היא מאוד מאוד מצויה. אני רק אתן כמה דוגמאות. אדם סובל מהתקררות, מחום, קר לו, והוא שותה תה חם, הוא לא אוהב תה. אבל הוא יודע שזה טוב לו. הוא שותה תה עם דבש, תה עם לימון, הוא לא נהנה מהשתייה, אבל כשהוא מצונן, טוב לשתות תה, או לאכול מרק עוף. לפעמים אדם מתארח אצל חברו, והאוכל לא ערב לו, אבל לא נעים, כלפי בעל הבית, בעיקר כלפי בעלת הבית. אז אם יש לו מידות טובות, הוא ידחוק את עצמו לאכול, אף על פי שהוא לא נהנה. אנשים עושים דיאטות, ובמסגרת דיאטה לפעמים אומרים לך שאתה צריך לאכול דברים שאתה כלל לא אוהב, זה לא ערב לך. אילולי הדיאטה לא היית אוכל אותם, ואף על פי כן, אתה אוכל. תופעים בייס בשלחן אורך. מי שאין אישוי שיין, בפני שיין מזיקו, צורך להתרגס עצמו לשתות יין. אז הוא יברך בו לפי הגופן בקידש, הוא לא יברך. הוא לא נהנה מיין, אבל זה הדין בשלחן אורך. בדלת קויסס צריך לדחוק את עצמו. בכל אלה פשוט לי שהוא צריך לברך. אף על פי של אחר יש הלכות שאם הוא לא נהנה, הוא לא מברך. לגבי חוימץ, כתוב בסימן ריש דלת בשולחן אורך, ולחיים כמובן בסעיף בייס, שמי ששותה חוימץ איננו מברך מפני שהחוימץ מזיקוי. מעניין, אותו לשון כמו בתוף עין בייס. מי שאין אשר יין, מני שיין מזיקוי, צורך לדחוק עצמו. אז מה לגבי חוימץ? חוימץ מזיקוי. תשובה ברורה ופשוטה. היין מזיק לא, אבל לא לאחרים. אנשים אחרים נהנים. ולכן ודאי שהוא צריך לברך. חוימץ מזיק לכולם. חוימץ עשויה לטבל מאכלים, אבל לא לשתות חוימץ. ולכן, דוגמה נוספת של לשוינס, כאן כתוב מזיקוי וכאן כתוב מזיק, אבל כל ברדת יבין שאין דין זה כדין זה. אז שם לגבי חוימץ בסימן ריש דלת מדובר בדבר שמזיק לו. אבל מה כאשר זה לא מזיק אלא הוא לא נהנה? משנה ברורה שם במקום ספקון חוב דלת אומר שההלכה הזו נאמרה רק בחוימץ חזק במיוחד. אבל חומץ רגיל הוא נהנה קצת ולכן הוא צריך לברך. שארצין ספקון ניוד חס הוא מביא מספר האשכול אפילו יתרה מזו ואומר שכל הדין של חוימץ זה גמור ביום הרגה ביום הכיפורים, שהוא פטור רק ביום כיפר, משום שביום כיפר יש דין של יסו ודייטה, ובחוימץ שמזיק לו אין יסו ודייטה, אבל הרגה בברכס על האלן, צריך לברך אפילו מי ששותך חוימץ חזק. אז האשכול הוא חידוש, אברהם שברור אומר, די במעט הנועם כדי שיצטרך לברך. מי שאוכל קמח, ריש חס, סיפי, צריך לברך שעקו. פס שאיפשו, פת עם עובש, שאיננו ראוי למאכל, ריש דלת, סיף א', צריך לברך שעקו. למה שעקו? כי זה לא עיקר דרך אכילה. אבל בכל זאת הוא מברך אף לפי שהוא לא נהנה, אבל המשנה ברורה בשתי המקורות. ריש חס לגבי קמח, ריש דלת לגבי פס שאיפשו, אומר המשנה ברורה, זה רק כאשר זה לא יתאפש לגמרי, ויש מעט הנועם. והמקור העיקרי והחשוב, זה מה שלמדנו לגבי בויסר. אז מי שאוכל בוסר, ריש בי סיפי, צריך לברך, בוי לפרי ווייץ, בוי לפרי אדומו, ורק אם זה לא ראוי למאכל כלל, איננו מבורך כל עיקר. הרי לנו מארבעת ההלכות שקיבצנו, חיימץ, קמח, פס שאיפשו, בויסר. כל עוד יש מעט הנוע כלשהי צריך לברך. כשאין הנוע כלל, לא מברכים. אולי לא מברכים כאשר מצטערים באכילוסוי, כמו שכתוב בחיימץ מפני שמזיקוי. אבל אדם שאוכל, הוא בוודאי לא מצטער באכילוסו, אלה שלא מרגיש טעם, לדעתי, ודאי שצריך לברך. כך נראה לעניות דעתי. אז הבאנו כמה וכמה הלכות בשאלה הגדולה הזו, אבל השאלה היסודית, איך אנחנו מבינים את הגמרא בתחילת פרק כיצד מבורכים? עושה לו אדם שיהנה מיועיל המעשה בלי ברכה. וזה כל המקור של ברכת הנהנים, שאדם צריך לברך על האכילה. אז מן התורה צריך לברך רק ברכת המזון, רק בפס ורק כאשר אוכל כדי שביעה. אבל ברכה ראשונה זה דרבנן. אז הארכתי בשיעורים, גם בעל פה וגם בכתוב, בקשר לברכה ראשונה. אם זה דאורייתא דרבנן, לפי פשוטם של דברים, ודאי שזה דרבנן, מחלוקת פני ישוע והצלח בתחילת פרק כיצד מברכים. אבל מכל מקום, הטעם והמקור שצריך לברך, עושה לאדם שיהנה מיועיל המעשה בלי ברכה. ויש לשאול, באיזה הנאה דיברו חז"ל? הטעם המתוק, הערב, או שמא הצדיק אוכל לסייע לנפשו? למה אנשים צריכים לאכול? למה יוצר האדם ברא שאדם צריך לאכול? הוא צריך לאכול כדי לקיים את גופו, שלא ימות מרעב ומתת-תזונה. אז באיזה הנוע אמרו חז"ל, עושה לאדם שיהנה מיועיל המעשה בלי ברכה? האם הכוונה בעיקר התועלת והתכלית של האכילה? לקיים את גופו, או שמה תקנו חז"ל שאדם לא יהנה במילוי תאוות האכילה בלי ברכה. וזו שאלה מאוד יסודית. אז רבים מן האחרונים, וזה מתחיל בתשובה ספונה, מאיר חלק ביסמית כמדומני סמכות זיין, והרבים אחרים דנים בשאלה האם ברכס עלינו תנוי, בנועס גרוינוי או בנועס מאיו, וזה מחלוקת בין רבי יוחנן ורש לקיש בחולין קוף ג' עמוד בייס לגבי איבר מן החי, ושאר מחלות אסורות. אני מנועס מאיו ואסרותו כשיטס רש לקיש, או הנועס גרוינוי כשיטס רבי יוחנן. ורבים מן האחרונים, וזה מתחיל גם בפולמיד הזה, שוב חסם סויפה קוף חוב זיין ומרמשיק, ורבים אחרים מפלפלים, לגבי ברכס המוזן וברכס הנהן, לגבי ברכס המוזן הטורו בם, שזה תלוי בנועס מאיים, שערי ואכלתו וסבותו כזה, במנתוירה, לא מברכים אלה בכדי סביר. לגבי ברוך הראשון, גם רבים מפלפלים. אני כתבתי בכמה מקומות בספרים שלי, שכבר נתפסו, וכשעדיין לא נתפסו, ואני הזדהיתי מוקם הניחו מן השמיים על הסגבר, ורוב האחרונים הבינו שהנועס המאיים זה הסביע, ונועס הגורם זה הטעם הערב. ולדעתי הוכחתי שזה טעות. הנועס הכי לשעוס רוטוירו, בין לרבי יוחנן ובין לריש לקיש, בין אם מדובר במנועס גורם ובמנועס מאיר, זה על כושר עשה סביר בלבד. הרי הרמב״ם כותב בספר המצוות, לא תעשה קופי זין, שהטוירו עשה הנועס אכילה ולא מייס אכילה. וברור שכמובן עשה הרמב״ם לסוגיה בחורין קוף גמל. ואיזה לאו זה לא תעשה קופי זין, מניין המצוות של הרמב״ם, בוסו בחולב. בוסו בחולב חייבים אפילו שלא כדרך אכילה, משום שלא כתוב בבוסו בחולב לא שם אכילה. כמבוע בפסוחים חוב דל אדומת ואיז. הרי שבבוסו בחולב אין קפידה בכלל שירגיש טעם ערב. עירב בוי דובר מר גם חייב בבוסו בחולב. ולכן יש פה עירבוב תחומים. גם הנועס גרוינוי, זה הרגושס הסביה. אלא שחלק מתחושת הסובע בא על ידי הגורן ובי סבליר, ולא רק על ידי המעיים. וזה שיטה סביר כאן. תמצס הדבורים. מה שכתבתי בריחות גדולה, ואני אומר רק תאמצס. תשובס מרשם, קוף חוב גמל. תשובס אבני נזר, גם הוא עורך חיים קוף חוב גמל. ארץ צבי, תלמידו הגדול של אבני נזר, הקוזג לא ברב. כל אלה מפלפלים מי שהחדיר לו צינור, דרך ביס הבליה, דרך הגרון. וכך מכילים אותו, צריך לברך, לא צריך לברך, והם תולים את זה בנועס מאיר ובנועס גורן, ואני חושב שזה טעות. ג' גדורים יש במחול הססורס ובאכילס מצווה, ובכלל בהגדרת גדר האכילה. מייס האכילה, הנועס האכילה, דרך האכילה. וסוגיות שונות הן לחלוטין. קודם כל צריך מייס האכילה. מייס האכילה זה הכנסת אוכל לפיו, בין על ידי עצמו, בין על ידי אחרים, והבליה. ולכן כשמחדירים אוכל לתוך בטנו של אדם בכל דרך שהיא, אם זה על ידי מה שקרוי יום פג, פותחים את הבטן ומחדירים אוכל למעיים, אם זה דרך צינור או דרך פיו, זה לא אכיל לכלל, וברור ופשוט, לא יצאים ידי חוי וסמיצווה, לא עוברים במחול הססורייס, לא מברכים לא ברוך הראשונה ולא ברוך האחרונה, כי זה לא אכיל לכלל. לא שחסר הנועס אכילה, זה לא אכילה, הוא לא אכל. הנועס אכילה עניינו סובע, ונחלק ורבי יוחנן ריש לקיש סייס הגורן סייס המים. הטעם הערב קשור רק לדרך אכילה. ומשום כך לבינויתו, כי שאמרו חז"ל, עושה לו אודם שיהנה מיול וזה בלי ברוכה, אין הכוונה לטעם הערב, אלא לעיקר הסיבה שאנשים אוכלים, ומי שאוכל לקיים את גופו ואת נפשו, חייב לברך גם אם הוא לא מרגיש טעם. ברוכס ממדלת ומדלף כתוב במשנה שי סמיים לצמוי, חייב לברך. ודף אחר כך, ממהי ומדלף, מסבירים חז"ל מה הדגש לצמוי, עם חום כסי אומצה, נתקע לו משהו בגרון, קשה לו לבלוע, והוא שותה מים כדי לבלוע, פתור מלברך. התוספות שם מסבירים, בשם אכלות, שער אכילה ושתייה חייב, גם אם הוא לא נהנה. רק במים, איננו חייב, אלא אם כן, שיש המים לצמוי. אפשר לפרש את ההבדל בין מים לשער אכילה ושתייה בשתי דרכים. שאר המחולים והמשקאות יש להם טעם מסוים. המים הוא ניטרלי, אין לו טעם. כל ההנאה של המים כשאתה צמא, ואתה מרווה את הצמאון, וזה ההנאה, ולכן כשהוא לא צמא, הוא לא נהנה בכלל. כי המים מצד עצמם הם ניטולי טעם, הם ניטרליים. אבל אפשר לפרש את דברי הגמרא בדרך אחרת. שאר המחלות יש בהם מעבות המזון, יש בהם פחמימות, יש בהם, יש בהם צונה, ויש בהם כדי להסביע. ולכן לעולם חייב לברך עליהם, מה שאין כן מים. אמנם מים חיוניים יותר לחיי אדם אשר מאכלים, אבל זה רק משום חשש התייבשות. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את הצמאון. כאשר אדם צמא, זה סימן שהוא צריך מים. אם הוא לא צמא, אז הוא לא צריך מים. נראה לי יותר, כי פירוש השני, מלשון התוסס, התוסס אומרים, שאר המחולים, הגוף נהנה מהם, אף על פי שהוא לא צמא ולא רעב. תוסס לא כותבים שהחייך נהנה, אלא הגוף נהנה. ולכן משמע לי, עיקר תקונס חזל ועיקר הסבורו, עושה לאודם שאין עם יורם הזה בלברוך הנאמר, לגבי עיקר ההנאה של אכילה ושתייה, של לקיים את הגוף. ומשם כל הטעמים האלה, המסקנה הברורה שלי, מי שלא מרגיש כל טעם, ודאי חייב לברך. הגה בעצמך. אמרתי מקודם שיש אנשים שמחלת חולי נפגם הטעם, וכל ימי חייהם אינם מרגישים טעם באוכל. וכי עליה לדעת שאנשים כאלה כל ימיהם יאכלו וישתו ולא יברכו את הקדוש ברוך הוא. מה, הם לא צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על חסדיו המרובים שהם יכולים לאכול ולשתות ולחיות? תמצית הדברים. הבאנו כמה וכמה מקורות לגבי קיום מצוות, וכמה וכמה מקורות לגבי בחס על ההנן, והפסק שלי לפני פסח הייתה, שבחס על ההנן לעולם יברכו על הכל, כמובן המועצה לחם מן האורץ ובוי לפרי אדום על הקרפס ובוי לפרי הגפן על היין, וכך בשעה ימי החג עד שיבריאו, שעה ימי החג יש לנו רק בחס על ההנן, אין לה בחס המצווה. אבל לגבי בחס על ההנן, יברכו את כל הברכות הראויות, אף על פי שלא מגישים טעם, לגבי בחס המצווה גם כן, מלבד מורה. זה תמצית דברינו היום. רק לפני שאנחנו נפרדים עוד כמה מילים, עוד כמה דברי חיזוק. אז אתמול בשבת קודש קראנו את מגילת שיר השירים. ושיר השירים קשור לפסח. כאשר הקדוש ברוך הוא בוחר בנו מכל העמים, אתו בחרתנו מכל העמים. כותב הגרוזה בפסח, אהבתו ישראל בשבועס ורציסו בנו בסוכס. אז הרמב״ם בפרק י' מלכה שוב ומסביר את מגילת שיר השירים, שזה מושל לאהבס השם אס עמו ישראל ואהבס ישראל אס הקדוש ברוך הוא אס עובד שבשמיים, כאשר הדוד שבשיר השירים הוא הקדוש ברוך הוא כביכול, והראיה זה כנסת ישראל, הראיה זה אנחנו. ובהקדומה של פירוש הספורנו לשיר השירים, כותב הספורנו, שהמגילה הזו נכתבה במיוחד לימי הגולוס. ימים של הסטפונים, ימים של גולוס, כאשר אנחנו לא מצליחים להתחבר אל הקודש ברוך הוא, אנחנו מחפשים אותו ונראה שהוא מחפש אותנו, הדוד מסתובבת לחפש את הראיה, והראיה שואלת את כל מי שהוא פוגשת, הראיס אמס דוידי. אומר הספורנו שהמגילה הזו נכתבה לימי הגולוס. ימי הגולוס נדמה לנו לפעמים שהקודש ברוך הוא נטש אותנו, והוא נמצא במרחקים. דוד המלך בתהילים זועק, מקידוש הסליבוי, קיילי קיילי, למו עזבתוני. ונדמה לפעמים שהקודש ברוך הוא מסתיר את פניו, כך כתוב בתהילת מוישהו, הוא אומר, כי אסתיר, אסתיר פוני. אבל בשיר השירים אנחנו עומדים שהוא אף פעם לא רחוק. הוא אף פעם לא רחוק, הנה זוהי מדחק כוסלנו. משגיח מן החלוינס, מיצס מן החרקים. לראיה נדמה שהוא חמק, הלך לו, שהוא התרחק. אבל הקודש ברוך הוא אף פעם איננו מתרחק. משגיח מן החלוינס, מיצס מן החרקים. יש הבדל בין השניים. כאשר אדם משגיח מן החלון, אלה שנמצאים בחוץ למטה שהוא משגיח עליהם יכולים לראות אותו, הם רק ידעו שהוא עומד שם. הם צריכים לרכז את המבט ולסתכל לחלון, ובדרך כלל יכולים לראות אותו. אבל מי שמיצס מן החרקים, אין דרך לראות אותו. אז לפעמים בגולוס הקודש פה הוא בבחינס משגיח מן החלון. לפעמים בהסתר פונים גדול ונורא, מיצץ מנחרקים, וקשה לראות אותו לפני 80 שנה. האבות שלנו, אבי מוידי זצ"ל, עם אמרוסי שתחיה, עם מיליונים אחרים עברו את המחנות, ובימים הקשים ההם הקודש ברוך היה בבחילס מיצץ מנחרקים. היום ברוך השם הוא משגיח מנחל אוינס, הוא לא אפשר לראות אותו בחוש, אפשר לראות אותו בעליל. אבל מכל מקום, אלה בכל זאת ימים של הסטפונים, אנחנו בגולוס ובפרט בעיצומה של מגיפה קשה של הדבון לב, רבים כבר איבדו את יקיריהם, והמון אנשים חולים בחוץ לארץ, המצב חמור מאוד, וגם ברצינו המצב חמור. ולימים האלה אנחנו מתחזקים בשיר השירים, הקודש ברוך הוא אף פעם איננו רחוק, הנה זועים את אחר כוסלנו, משגיח מנחרנס, מיצס מנחרקים. אבל אנחנו שואלים, אז למה הוא לא פותח את הדלת? למה הוא לא נכנס? למה בכל זאת הוא מסתתר? אז בשיר השירים אומר הדוד, השמיעיני אז קולך, כי קולך אורי, ואומר הספון, הקודש ברוך הוא מחכה, שאנחנו נקרא אליו, שנתפלל יותר. אנחנו מתפללים, אבל כנראה לא מספיק. לא מספיק בקמוס, לא מספיק באיכוס. והקודש ברוך הוא אומר, כפי שהדוד אומר, השמיעיני אז קולך, מסביר הספון, צריך להרבות בתפילה. אז בימים האלה שאנחנו ספונים בבית, רבים מתפללים בציבור דרך החרצרות והמרפסות, וכתבתי בתשובה שאם מקפידים על כללי ההלכה ורואים זה את זה, אפשר בהחלט לצרף מניין דרך חצרות ומרפסות. אבל רבים, המון בייססו מתפללים ביחידוס, וגם תפילתם רצויה, וכך צריך, לא חס וחליל לסכן נפשות ולצאת לכיכרות ולשווקים ולחצרות להתפלל. גם להתפלל ביחידוס היום, בתקופה הזו, זה לכתחילה וזה לא בדיעבד כלל וכלל, והקודש ברוך הוא מקבל את תפילתם בשושת ציבור מספללים. אבל אלה וגם אלה צריכים להרבות בתפילו, כי הדוד עומד מאחורי הקויסו. משגיח מנחל אוינס ומיצס מנחלה כמו מתחנן, השמיעיני אז קולך. אז אשרינו מה טוב חלקנו, צריך להרבות בתויר וצריך להרבות בתפילה, ושהקודש ברוך ישמע תפילותינו ונזכה לישועות האלוהים. בניסן נגלו בנסנסים לגול, שהקודש ברוך ישלח את מושיח צדקנו, ויבנה לנו בית מקדשנו וספרתנו, במהרה ויומנו, אמן כן יהי רצון.
לשמיעת ההקלטה, הקישור 1, תגישו